ידוע שמלבד השמות הרגילים שיש לחומשים, חז"ל נתנו שמות נוספים לכל חומש. ידוע שספר בראשית נקרא בפי חז"ל ספר הישר, ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, ספר ויקרא, תורת הכהנים, ספר דברים, משנה תורה, ספר במדבר, שבסייעתא דשמיא עם ישראל מתחיל בשבת. הספר הזה נקרא בשם חומש הפקודים, ככה קרוי הספר הזה, החומש הזה, והמקור הוא מקור קדום, כבר במשנה במסכת סוטה למדבר, שם מבואר, כתוב שם שהספר הזה קוראים בחומש הפקודים, ככה כתוב, והכוונה היא כמובן לספר במדבר. והשאלה מתבקשת בלי סמך מהם, אתה רוצה לקרוא לספר, אז אתה מחפש איזה יסודות יש בתוך הספר, ואתה קורא לספר על שמו של האירועים המתרחשים שם בפרשה. קחו את ספר הישר, ספר בראשית. למה נקרא ספר הישר? על שמות אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שהיו ישרים. אבל לקרוא לספר על חומש הפקודים, מה הפקודים? מה זה מפקודים? פקודים זה מפקד. סופרים את עם ישראל בתחילת הפרשה, יש פה מפקד, צאו את ראש. פקודים זה שניים, אז יש עוד מפקד. איפה יש עוד מפקד? בחומש במדבר. איפה עוד נמצא עוד מפקד? אני רוצה לחפש בחומש, אז אני מוצא בפרשת פנחס, יש שם מפקד. זה אתה קורא לספר על שם המפקד? הרצי יהודה קורא לספר ספר הדרך. הספר הזה זה ספר עם הכי הרבה אקשן. אוי, איזה אקשן יש פה. יש ביטונני, ויש מתאבים, ויש מרגלים, ויש כוח, ויש מירי, כל כך הרבה עלילות. אז חסר שמות, פקודים, נראה כזה יבש, הפקודים, פקד, פקד. אז קודם כל, אתם יודעים שבדרך כלל החומה שלנו הולך לפי הסדר הזמנים, נקרא כרונולוגיה, הולך לפי הסדר. אבל משום מה חסר פה בכרונולוגיה, בסדר, כי הפרשה פותחת, מה אנחנו מתחילים? החודש השני בשנה השנית, מה התאריך? נו איזה חודש זה? אז אנחנו עוד שנייה יוצאים ממנו, חודש אייר. אני מדלג כמה פרקים, ומה אני אמור לראות? נו, סיוון, תמוז. מה אני מגלה? פרק ת', חודש, בחודש הראשון בשנה השנית. לא הבנתי, לא, תסבירו לי איך הולך פה העסק. היית כבר באייר, מחזירים אותך אחורה בחזרה ל... ניסן, צריך להתקדם. לא, ככה כתוב, פלא פלאים. גוטליב, גוטליב מרביץ, אבל לא. וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, הבנתי, לצאתה מארץ מצרים. בחודש הראשון, חודש ראשון, פרק ת', חודש ראשון, פרק א', פרק חודש שני, לא, יש פה בלבול. מה אבא לבתים יגידו? אין מוקדם ומאוחר בתוירו, יופי טופי. אבל יעמוד השואל וישאל, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז אתה כל הזמן תעשה בתאריכים שונים, תקדים את זה לזה. רבותה, להגיד אין מוקדם ומאוחר בתורה, אי אפשר להגיד בכדי. צריך שיהיה איזה הסבר למה פה החרגת ופה התנהלת בדרך שהיא דרך הפוכה. הרמב"ן בכלל לא כל כך מקבל את כל המושג הזה מוקדם או מאוחר בתורה, אלא אם כן יש אילוצים כמו פה. פה אין מנוס. פרק א', אייר, פרק ת', ניסן, אין מנוס, אתה חייב להגיד שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל למה אין מוקדם ומאוחר בתורה? רבותיי, חז"ל אומרים שישראל במדבר עשו רק פסח אחד, גוואלדיק, מפחיד. פסח 40 כמה שנה היו במדבר? 40 שנה במדבר היו עשו רק פסח אחד. זה מבהיל. אז אם היינו מתחילים עם הפסח הזה שעשו, היינו מחפשים עוד פסחים והיינו מוצאים. לכן לא רצו להתחיל עם זה משום כבודן של ישראל. כמה צריך זהירות לדבר על כלל ישראל. יש איגרת מפורסמת של הרמב״ם, איגרת השמד כמתון, שם הרמב״ם כותב שאוי ואבוי מי שמדבר נגד ישראל, אוי ואבוי, מוכיח את זה בהוכחות חותכות אצל משה רבינו עם היד עם הצרת שהוא דיבר על כלל ישראל שלא יאמינו. שם כתוב שם הנביא לקח גחלת, הקדוש ברוך אמר לו בתוך אמר עם בתוך עם תמי שפתיים, מי זה דיבר ככה? מי אמר אנוכי בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב? נו, איך ככה אמר? אז כתוב לקח גחלת, ככה לא מדברים על כלל ישראל. ושם הוא מראה, אז הנה מאיפה לוקח את זה הרמב״ם את היסוד הזה שלא לדבר מהתורה עצמה. לכן לא התחילו לדבר על פסח שני, על פסח הנוסף, שלא יצא חס ושלום קטגוריה כלל ישראל. ככה פותחת הפרשת המדבר. אבל עצם העניין, מדוע נקרא החומש הזה בשם פקודים, לא חסר שמות שאפשר לתת? לשאלה הזאת אומר הנציב. עומד הנציב ומסביר בצורה מופתית, פלאית. זה מתקשר לנושא שהשבוע הישיבה רוצה לדבר בו, ממלכתיות במדינה, איך זה הולך ביחד, משתלב ביחד עם התוירו, וזה גם הולך יחד עם בעזרת השם חג השבוע. תכף נראה איך הכל מתחבר יחד בצורה פלאית. אז קודם כל אומר הנציב יסוד, בין המפקד בתחילת ההליכה במדבר השנה השנייה לבין המפקד ההוא אי שם בפרשת פנחס, יש מהפך. מה המהפך? אומר הנציב, 40 שנה במדבר עם ישראל התהלך בדרך ניסית, לא רגיל, לא טבעית. היה לו את משה רבין, תורה, היה לו את המן, לא של פורים, המן הכוונה לחם הבירים, החליש, היה לו את בעירה של מרים. הכל היה בדרך פלאית, מופתית, ניסית, ענני כבוד. בשנת ה-40 ערב הכניסה לארץ ישראל מתחיל, רבותיי, מהלך חדש. עם ישראל עובר מהתנהלות ניסית שמתנהלת לא בדרך הטבע. בשנת ה-40 יש מהפך. המפקד הוא לא רק בא לסמל רק מספר. אומר הנציב, המפקד בא להראות איזה שינוי שמתרחש בתוך עם ישראל, מהפך שמתרחש בתוך עם ישראל. לא יודע איפה אנחנו היינו בפרשה הזאת, אבל כנראה היינו בשלבים. אבל כאשר יוסף הצדיק מכניס את שני הבנים שלו בתוך הקודש פנימה, אל יעקב אבינו, אז הוא מכניס אותם, הבכור שיקבל את הברכה בימין והצעיר שיקבל את הברכה בשמאל. אבל יעקב אבינו עושה גם שם מהפך. הצעיר מקבל את הברכה של הבכור, והבכור מקבל את הברכה של הצעיר. מה לוקח יעקב אבינו? מסכל את ידיו. לא יודע, אולי חשבתם על השאלה הזאת. רבותיי, תגידו לי, לא יותר פשוט להחליף את הצדדים? לא הבנתי. האם אתה רוצה לתת לצעיר, נכון, את הברכה של ים, אז תגיד לו, צעיר, תפוס את מקומך בצד ימין של יעקב, והבכור תפוס את מקומך בצד השמאלי, וכך נגמור את העניין. צריך את הידיים, מה יש פה רבותיי? זה נראה משהו לא, לא ברור כל כך. יסוד הדברים שיש ידיים, ידיים יותר מחוברים לראש, הצדדים יותר רוחניים, והרגליים בטבעם הם יותר מחוברים לאדמה, לקרקע. יעקב אבינו ראה ברוח הקודש שלו שאפרים יותר מתאים לעניינים הרוחניים, ולכן הוא רצה לתת לו את הברכה ביד ימין, לתת לצעיר את הברכה של ימין. אמרנו, למה לא הפך את הצדדים? כי הוא רצה לשמר את רגל ימין לבכור. מנשה לא החליף צד, הוא קיבל את הרגל ימין של יעקב אבינו. אומר הנציב בדרך גאונית, אם אנחנו פרשת השבוע אנחנו נראה את המפקד שמתרחש, הולכים למנות את כל השבטים אחד לאחד. מי יהיה ראשון בשבטים רבותיי בסדר? אפרים או מנשה? תסתכל עליי שאני מדבר אליך. אפרים. למה? כי אנחנו נמצאים עכשיו בהנהגה ניסית, רוחנית. רבותיי לא תאמינו, וראה איזה פלא, הגיעים לפרשת פנחס, מתחלפים מהיוצרות, פתאום מי מקבל מקום ראשון? מנשה. מה קרה? אומר הנציב, הוא אשר אמרנו. כשמדברים על משהו ניסי רוחני, אפרים מקבל מקום ראשון. כאשר כבר נכנסים לתוך ארץ ישראל, שזה כבר מתחיל עבודת הקרקע, הנהגה טבעית, פה מנשה כבר מקבל את המקום הראשון. פלא פלא, מהפכה, שינוי בהתנהלות שלו. רבותיי, אנחנו יודעים שלושת הרגלים הידוע, שלושת הרגלים, אנחנו נקרא את הרגל השלישי, חג השבועות. מחלוקת מעניינת רבי אליעזר ורבי יהושע, כיצד צריכה להיות, איך צריכה להיות ההתנהלות של האדם בחג. בא רבי יהושע, הוא אומר דבר פשוט, אתה לוקח את היום הזה, את יום את היום טוב הזה, את החג הזה, לחלק אותו לשניים. פעם כתוב שהיום צריך להיות לשם, פעם כתוב שהיום צריך להיות לכם. איך אני משלם את הדברים ביחד? הוא אומר חלקהו. החצי הראשון של החג אתה מתפלל בו, אתה לומד בו, החצי השני אתה עושה מנגל, למה לא? לכם. אומר רבי אליעזר, לא, אין תוכנית שילובים. ולפלאים שצריך מאוד להעמיק חקר וסוד, שבתאי, להעמיק חקר וסוד בדעתו של רבי אליעזר. פלפלאים, אומר רבי אליעזר, אתה תחליט האם אתה כל היום בבית מדרש או שאתה מתחת לבית מדרש. אתה תתחיל איפה שאתה בוחר, או כולו לשם או כולו לכם. פלא פלאים, פלא פלאים, ככה אומר רבי אליעזר, תחליט, אין חצי, אין 50-50. אומרת הגמרא, יפה מאוד, כל המחלוקת הזאת של רבי אליעזר ורבי יהושע היא נכונה לפסח והיא נכונה לסוכס, אבל בחג השבועות רבותיי, יום מתן תורה, כולם סוברים שכולו צריך להיות למי? לשם, לא? לא. אומרת הגמרא, כולם יודעים שבעצרת, גם רבי אליעזר החולק, אומר בעצרת חייב, חייב שיהיה חלק מהיום לכם. תתפנק. עוגת גבינה, כמה שכבות, או איזה בלינצ'סטור, או לזניה, כל כמה שבועות. רבותיי, פלא פלאי, מה קורה פה? סרקון שליטה, מה קורה פה בגמרא? זה מפחיד, זה מובן. חג השבועות, אם בפסח ובחג סוכות תומך הרבי אליעזר, תחליט, או כולו לשם או כולו לכם. אבל מרגיע חג השבועות, חג מתן תורה, חייב לתת משהו לגשמיאס. באותה גמרא הזאת פלא פלאים, פילית גמרא בסוגה כוח מביאה על מעלתם של התלמידים של הלל הזקן. מה שם אומרת, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 80, אולי יותר, אבל 80 מיוחדים עוד. מקטלגת אותם הגמרא, 30, 30 ו-20. כמה זה יוצא?
80.
יפה. אומרת הגמרא, 30 מהם ראויים, ה-30 הללו, שתעמוד להם חמה. פלא פלאים, כמו שהיה אצל משהו. 30 נוספים, עוד 20. אומרת הגמרא, טוב, בוא תספר לי קצת. אומרת הגמרא, היה שם אחד גדול, אחד התלמידים שלו, נו, מי היה גדול שבהם? רבי יונתן בן עוזיאל. רבי יונתן בן עוזיאל, הגמרא אומרת, ספרת עליו בגמרא במגילה בדף ג' על אודות הפירוש שלו, התחיל לפרש את התורה בכל מיני תרגומים, כתוב שארץ ישראל התחילה להזדעזע מהפירושים שלו. רבי יונתן בן עוזיאל. מי עוד? מי היה זה? פעם שמספרת על מי? רבי יוחנן בן זכאי. אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן זכאי לא השאיר שום ספר. אומרת הגמרא, היה בקי במקרא, בתלמוד, באגדות, שיחת דקלים, שיחת שדים, גימטריות, אבויות הבית, הכל היה, הכל נעיר לו, הכל. רבי יוחנן בן זכאי. אומרת הגמרא, אמרו עליו שהיה לומד, כן? היה לומד כל אוף שהיה מתעופף, מנגל על המקום, היה נשרף מעל ראשו. ככה מספר את הגמרא, לא יאומן כי יסופר גדוי לעולם. שמענו פעם מרבה של ירושלים, אנחנו עוד באוויר של ירושלים, הרב שלמה אמר, שאל, תגידו לי, אם התלמיד יושב ולומד, יש למעלה מנגל, הכל נצלה, מה קורה שהרב לומד? אוי, מה אתה אומר? נצלה או לא נצלה? שהרבא! הרבא מה? תראה, מה יהיה אם הרבא לומד? הלל? הלל? אוף נשרף? סופר נשרף, לא? עשר. הוא אומר, לא נשרף. באתי, איך זה קורה פה? מה קורה פה? רבותיי, רשב"י מזכיר לי, רשב"י במערה 12 שנה יוצא, מה קורה? הכל נשרף, הכל נשרף. רבותיי, רשב"י לא הרג אנשים, שיהיה ברור. זה טוב אולי למדורה שעשיתם בל"ג בעומר, הרג אנשים, כל מקום שנותן בן אביי נשרף. זה כפשוטו, היה נשרף. מה פתאום, מה נשרף? זה שרשב"י שורף, זה אומר שרשב"י מבטל את הדבר, לא רואה בו ערך, לא רואה בו משמעות, הוא שורף אותו, לא נותן לו חשיבות. והיא יצאה בת כל מיני ואמרה לו, חביבי, אתה באת להרוס את העולם, תחזור בחזר למערה. אחרי שנה יוצא מהמערה, פסקו המדורות בצפון, אין יותר שריפות. לא הבנתי, מה היה קודם? הרי לכאורה היה צריך לסוף עוד יותר, עוד שנה, שנה, שנת ה-13. 13 זה מספר עוצמתי ביהדות, שתדעו לכם, זה המעבר בין ילד לבין איש. 13 שנה היה בפני. נו, לא שורף, לא שורף, והפוך, הוא אומר אשריכם ישראל, לא יאומן כי יסופר. לוקחים הדסים, דבר מן האדמה, ומקדשים אותו כלפי מעלה, פלא פלאים. רבותיי, זה הסוד. הלל יכל עם כל העוצמה שלו לראות גם בחיים הרגילים הפשוטים את הממד של הקודש, וזה רבותיי, דעו לכם, לא קל. למה זה לא קל? יותר קל לראות שחור לבן, אבל מצד שני גם יותר קל לראות שהכל ורוד. כל דבר שאתה הולך, איזה יופי, זה, פה לא גורש, שואלים, בוא אומרים לך, תבוא לפה, תבוא לפה, הכל יופי. אתה הופך את הכל להיות, בא בשליחות, בא מתוך מבט של קידוש החומר, יופי. רבותיי, מי שלא למד מהר"ל מפראג, נתיבות עולם, איך שהוא מדבר בצורה ברורה וחדה ומפריד בין החומר לבין הרוח, בין הקודש לבין החול, לא יכול להבין מה זה קידוש החומר. כדי להבין טוב מה זה קידוש החומר, קודם כל צריך להבדיל שיש קודש ויש חול. ולצערנו הרבה עושים דילוג, הוא ישר קופץ אל קידוש החומר, כבר הופך להיות, אתה מבין, כבר הופך להיות הרב קוק תוך יומיים. מתי להבין שיש קודש בחול? זה מדרגה, זה קומה מפחידה, זה נסתר, זה פנימיות. זה הסוד הגדול של התורה שלנו. ולכן ביום חג השבועות אוכלים ושמחים בחומר, כי התפקיד של התורה היא לא לנתק אותך מהחיים, לא להפריש אותך מן החיים, אלא לרומם את החיים. אבל כדי לרומם את החיים צריך אולי 12 שנה קודם, כדי להגיע לשנת ה-13 ולא לשרוף, צריך קודם כל להיכנס למערה ולהבין טוב את המדרגות שיש, אחרי זה לעלות לקומה השנייה. רבותיי, זה היסוד, זה היסוד של רשב"י במערה, זה היסוד של הלל שלא היה שורף את העוף שמעליו, וזה הסוד שבחג השבועות באינה נמי לכם. להראות שהתורה שלנו היא לא רק מנותקת מהחיים, גם את החיים אתה מרומם אותם, אתה מקדש אותם, וזה מעלה גדולה, מעלה גבוהה. ולכן לכולי אלמא ביום חג השבועות צריך גם לתת מקום לצד הגשמי, להראות שהתורה שלנו, תורת חיים, היא נכנסת גם לתוך הממדים הכי טבעיים, הכי פשוטים ומרים. אוכלים בקדושה, מתנהלים באורחות החיים בקדושה. אתה אוכל, אבל אתה אוכל במינון, אתה אוכל עם חשבון, אתה לא מסתאב בחומר, אתה לא מתבהם בחומר. זה הסוד היהדות, וזה הסוד של היהדות, וזה הסוד של התורה. עם ישראל הגיע חודש השלישי, סיוון, אנחנו ממש נכנסים, עוד כמה רגעים נכנסים לחודש הנפלא הזה, חודש סיוון. כל העולם חיכה, חיכו כולם בציפייה ליום הגדול הזה, חודש סיוון. רבותיי, יש גמרא אצלנו במסכת, מסכת בבא מציעא. הגמרא מסכת בבא מציעא מביאה מעשה ידוע ומפורסם מדבר תנורו של אחנאי. לא יודע אם למדתם את הקטע הזה, כמדומני שלא, כי זה נמצא אי שם בתוך פרק חמישי. איזה נשך, דף נונטט עמוד א' למטה, וזה ממשיך לנונטט עמוד ב' למעלה. כל העמוד מביאה גמרא מחלוקת גדולה, רבי אליעזר וחכמים. היה שם תנור, התפרק, הדביקו אותו, האם הוא נטהר? גמרא מביאה מחלוקת. רבי אליעזר, הוא אומר, סליחה, אני צודק, אני צודק. הוא לומר, אתה צודק, אתם רוצים לראות שאני צודק? אין בעיה. אתם רואים את החרוב? עץ החרוב? העץ החרוב הזה ממקומו מתנתק 100 עמה קדימה. אם אני צודק, מה קרה לחרוב? מתנתק, נעקר ממקומו 100 עמה קדימה. אמרו לו רבי אליעזר, רבי אליעזר, לא מביאים ראייה מהחרוב. אמר להם, עמדת מים תוכיח. אז עמדת מים ליד שדה, היה עמה חצי מטר כמו עמה, תעלה כזאת שמובילה את המים, דרכה אפשר להשפות את השדה. בדרך כלל העמה הייתה, המים יורדים מלמעלה למטה, לא שוקחים את זה. אמר רבי אליעזר, עמדת מים עושה רוורס מלמטה למעלה. רבותיי, עמת המים, המים עולים בחזרה מלמטה למעלה פלא פלאים. רבי אליעזר אמר, ברוך אומר ועושה. אמרו לו חכמים, לא, לא מביאים ראייה מעמת המים. טוב רבותיי, התחילה, חשבו יש רעידת אדמה, רואים כותלי בית המדרש הולכים לנטות כלפי מטה, פלא פלואים, הולך ליפול סיטרואן. עמד רבי יהושע, עמד רבי יהושע. איזה רבי יהושע? יהושע בן חנניה. אמר יהושע בן חנניה, סליחה סליחה, אם תלמידי חכמים מתנצחים זה בזה בהלכה, מה אתם מתערבים? שמענו פעם מישהו אומר פה עומק. לפעמים יש חצרות, יש הרבני התלמידים של הרב הזה עם התלמידים של הרב הזה, אתה יודע, המתווכרבים ביניהם. אז כאילו זה מוסר לאותם אלה ליצני החצר רוצים ליצור מחלוקת בין הרבנים. אם תלמידי חכמים מתנצחים זה בזה בהלכה, מה אתם מתערבים? זה מחלוקת לשם שמיים. מה אתם עכשיו עושים פה איזה מלחמה? אומרת הגמרא במקום, נשאר בית המדרש מוטה לצדדים. אומרת הגמרא, לא חזר בחזרה משום כבודו של רבי אליעזר, ולא התמוטט משום כבודו של רבי יהושע. אומרת הגמרא, ועדיין מוטה ועומד. עד לכאן זה הגמרא. אמרו לו, מה אתה מביא ראה מכותלי בית המדרש? לא מביאים ראה מכותלי בית המדרש. עד לכאן הגמרא. רק מקבלים פה חמוד. תגידו לי, לא היה מספיק לומר לרבי אליעזר שלא מביאים ראייה מהחרוב? צריך להביא ראייה מעמת המים. לא מספיק להגיד שאין ראייה מהחרוב, אם אתה צריך להביא ראייה מכותלי בית המדרש? אמרו לו, לא מביאים ראייה ממופתים. תורה זה התנצחות, זה ויכוח אינטלקטואלי. רבותי, הפסוק הפותח את מעמד הר סיני, כתוב בפסוק, ויסעו מרפידים, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו ישראל נגד ההר. כמדומה אור החיים הקדוש עומד על הפסוק הזה, הפסוק הזה זה רק, לא רק תיאור מקום. התיאור הפסוק הזה זה לא רק תיאור מקום, כי שוכחות זה לא ממש תיאור מקום, אלא הם יסודות שאדם צריך לרכוש לפני שהוא ניגש לתורה. מה זה ויסעו מרפידים? תסיע את עצמך מרפיון, מחולשה. לומד, אפשר להגיד ככה, יופי, אפשר להגיד ככה, הכל כזה כבד, חסר לו את ההתלהבות, הכל רפוי, הכל בסדר, אפשר ככה, חסר לו את הברן, חסר לו את ההתלהבות של התירה, תצא מזה כבר. ויסעו מרפידים, התחיל ללמוד בשקידה, ברצינות. מאיפה לומדים את היסוד הזה? כותלי בית המדרש. כותלי בית המדרש. שקידה. זה היסוד. שקידה יוצרת לאדם עמל. העמל יוצר לאדם חיבור. קשר. זה היסוד של, שקראנו בשבת הקודמת. בחוקותיי תלך, המילות בתורה, שקידה בתורה, זה יוצר את החיבור. אז אומר רבי אליעזר, רבותיי, יש בי את היסוד הזה, יש בי את התכונה הזאת, שהיא מצא והיא מתכון לגדול בתוירו. אמרו לו, טוב, תודה רבה, יפה, נכון, אתה צודק, אבל תורה יש עוסקים לפי הערבים. הלאה, עמת המים. אז עמת המים לפו ילכה, אבל למטה מים, כל מקום שתשים אותם תמיד הם מחפשים לרדת למטה, ככה טבע המים, התורה נמשלה למים. אמרנו רבי אליעזר, יש מיטה תכונה של המים, הנבה. אמרו לו, איזה תכונה יפה מאוד, עם כל התכונה היפה הזאת יש לנו כלל יחיד ורבים הלכה כרבים. אמר להם, החרוב יוכיח. מה יש בחרוב? הסמל להסתפקות במועט זה החרוב. איפה רואים את זה? רשבי למד ג' עמוד ב'. איפה רואים את זה? בסוכה. רבי חננה אומר, מספיק קו חרובים, נו, מערב שבת לערב שבת קו חרובים. רבותיי, שלוש תכונות. א', הסתפקות במועט. ב', הענבה שהמהר"ל מפראג מדבר עליה כל כך כבסיס, כיסוד לקבלת תורה. והדבר השלישי זה שקידה, זה עמל, זה מאמץ. אלה הם התכונות, אלה הם היסודות, כדי שיוכל לזכות ביום הגדול הזה, ביום חג השבועות, ולא נבזבז את הלילה הזה בחיפוש איזה משולה של אבטיח. שקידה. יש פה את כל האפשרויות, יש פה שיעורים, יש פה תיקון, יש פה חברותות, הכל יש. מה שליבו חפץ, כולם שואלים, עשות תיקון, עשות לימוד. אני אומר, איפה שאתה מרגיש שאתה יותר מתאמץ ולומד, אם אתה עושה תיקון ואתה נרדמה, עשינו בזה. אם אתה שומע שיעור ואתה נרדמה, עשינו בזה. תלמד חברותה, חברות אתה פחות נרדם. נעשה כמה שיותר שהלילה הזה יהיה כמה שיותר אפקטיבי, מועיל. אם אתה אומר, שמע, אני עם התיקון שיעורים, אני לא מדבר אלא נרדם, אתה עמוד עם סטנדרט כל הלילה את התיקון. אם אתה אומר, תיקון, אני לא מבין כלום, אני לא מתחבר, לא, זה שמע שיעור, שיעור. תלמוד חברות, כך חברות, תעשה איתו שטייגן בלימוד. זה המפתח, רבותה, זה הסוד, שהלילה הזה יהיה עם משמעות, לא יעבור ככה כמו שעובר. אחרי ישיבה אצלהם, שהלילה הזה חג השבועות צריך להיות עם משמעות גדולה. זה החג שלכם, זה החג שלכם, חג של בני התורה, זה החג, כל עם ישראל מתחבר איתנו, אבל זה חג של אחרי הישיבות, כל הלילה בלימוד, בשקידה, בהתלהבות, בשירה, בדבקות. עוד רוצה לחתום פה יסוד. הגמרא בבבא בתרא אומרת שלעתיד לבוא יהיו הפתעות. לא אני אומר, לעתיד לבוא יהיו הפתעות. הגמרא מספרת, אחד האמוראים שם שהיה בצמח, היה רגל פה רגל שם, אז כנראה הייתה סייעתא דשמיא, הוא חזר אלינו. שאל אותו אבא שלו, תגיד לי איך שמה למעלה? הוא אומר, אבא, אתה לא מאמין, עולם הפוך ראיתי, עולם הפוך ראיתי, ראיתי צדיקים, לא מי יודע מה, ראיתי אנשים שהם פחות נחשבים יושבים שם למעלה. אמר לו אבא שלו, חביבי, עולם ישר היית, לא עולם הפוך, עולם ישר היית. שמעתי את היסוד הזה מאחד מהגדולים, אמר פלא פלאים. התוספות במקום מביא קבלה, קבלה מהגאונים, איש רב מפי רב, עד הסיפור. על מה מדובר שם שהוא ראה עולם הפוך ראיתי עולם? על מי מדובר? זה כאילו יסודות התורה, זה ממש גילוי יסודות התורה. אבל תוספות מביא את זה במקום. ידוע, רב יהודה בתלמוד, היו לו שני תלמידים, שני רבנים גדולים. הרב שלו היה גדול, רב. רב תנא ופאלי גמרא, איפה? כתובות בדף ח', תסתכל. ענק היה רב, וואה, תנא ופאלי. אומרת הגמרא, הוא למד אצל רב, ואחרי שרב נפטר, הוא הלך ללמוד אצל שמואל, החברוסה של רב. פעמים שאל אותו שמואל את רב יהודה, לימלן מילה מעל יתה, תשמעת מרב. תגיד לנו איזה שמועות מיוחדות שהיית שומע מהרבי שלך רב. הגמרא מספרת שלבית הדין של שמואל הגיעה איזה אישה אחת, התחילה לצעוק בתוך בית המשפט, צועקת, צועקת בית משפט. אז כתוב שם בגמרא ששמואל לא השגח בה, הפריע לו באמצע, הוא לא התייחס. אמר לו רב יהודה, תלמיד שלו, כבוד הרב, התייחס לגברת. רבו ישראל מובא בשם הגאונים, ששם למעלה מי ישב בראש? רב יהודה! התלמיד ישב בראש והרבה ישב פחות. אומר התוספות בשם הגאונים, קבלה בידינו רב מפי רב. רב יהודה שהוא היה כביכול ביחס לשמואל, הוא היה תחתון, אז הוא אומר תחתונים למעלה ועליונים למטה, אין שם רבותיי שטיקים, אין שם ויטמינים, שם פלא פלאים, הכל ישר, הכל אמת. אני הכרתי יהודי זקן, היה הולך ברחוב עם סל, היית חושב זה כלום, כלום, מה הוא יודע? היית רואה אותו, אני אומר, היית חושב שהבן אדם הזה הוא, לא יודע, אולי תהילים המחולק, אולי הוא יודע. רבותיי, התברר לי שהיהודי הזקן הזה יושב ומלמד תלמוד רבנים וקהילות. רבותיי, יהיו הפתעות, כמו שהוא אומר, יהיו הפתעות למעלה. זאת אומרת, קבלה בידינו רב מפי רב, עליונים למטה, תחתונים למעלה. אז זה יסוד, יסוד של מידות, שהם הכלי, מכשיר את הכלי, כדי שתוכל להכניס בתוכו את התורה המיוחדת הזאת. צריך גם את העבודה הזאת של המידות. בעזרת השם, שבת שלום וחג שמח.